שלום חברים, AI וחברים, פרק 90, עומר הררי, מה המצב?
מה קורה, רותם בר? מה המצב?
בסדר, גמור. תקשיב, סקרן אותי כמה אנאונסמנט, אוקיי, פרסומים, החברות נתנו, ומי ה...
רגע, רגע, שנה, שבוע, אתמול,
שנה, שנה, אנחנו מדברים על 2025, כן? אנחנו בסייפה של 2025.
אנחנו כבר בבואחה? אנחנו כבר בבואחה 26? הגענו לשם?
וואלה, אוקיי, אנחנו עוד רגע שמה. יש אנשים שכבר מייזינו לפרק הזה כבר ב-2026, אז...
יש מצב, למרות שזה לא הפרק האחרון, אם הכל, אם הכוכבים יסתדרו, עדיין נשאר לנו פרק אחרון חביב ל-26, אבל תקשיב, יש מצב שיהיה לנו, בשביל לסכם את השנה הזאת, כל כך הרבה על מה ללרלר, שיש מצב שנצטרך לעשות מהפרק הזה בכלל חלק א' וחלק ב', אז נראה לי בוא נתחיל, כי היה לנו שנה כל כך משוגעת, שזה באמת לא משהו שמתכנס בשעה בטוח שלו.
אוקיי, טוב, אז... קודם כל, אני רוצה לעשות הבטחה שאמרנו מהפרק הקודם. פרק הקודם אמרנו שאנחנו נדבר על כל הסטטיסטיקות שיש לנו מהפודקאסט המגניב הזה שאנחנו עושים פה כל שבוע שאנחנו נפגשים. אז אני רוצה רגע, אני בדיוק עכשיו טוען את הראפ של ספוטיפיי. צריך להגיד שכל מה שאני אומר עכשיו זה רק לספוטיפיי. אנשים שומעים אותנו בעשרות, בלי לזלזל באף אחד מהם, אפליקציות שונות, אוקיי? עשרות שונות של אפליקציות. אז זה רק ספוטיפיי.
זה אנחנו בגדול עכשיו מאוד מתלהבים ואומרים לכם תודה בדרך שלנו על זה שאתם איתנו כבר תקופה כל כך ארוכה, רגע לפני שאנחנו צוללים לפרק.
אז הנה, השנה עלינו ב-307 אחוז משנה שעברה בכמות המאזינים שלנו. עברנו רק כיף. בספוטיפיי את ה-6,000 מאזינים. זה שם אותנו ב... יש לנו total followers של 2,500 איש. וואו.
איזה יופי.
יש אנשים שמאזינים לנו ולא followers. תעקבו, חבר'ה.
כן, אם אתם פה, תעשו איזשהו פעמון או משהו. הנה, עלינו
ממש
עליכם.
ממש 209 אחוז בפולוורס. אם אנחנו מסכמים את כל הזמן שכולם האזינו רק בספוטיפיי, אנחנו מגיעים ל-20 חודשים.
20 חודשים ביחד של האזנה רצופה?
ביחד של האזנה
כוללת, כן. וואו, איזה יופי. אתה יודע מה מרגש אותי, רותם? מרגש אותי כמה אנשים מעניין אותם, הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית. לך אחורה, אחורה, אחורה. מה שנייה, אז, פעם, פעם, בשנת 23, כשהיה דבר כזה שנקרא GPT 3.5, בדיוק יצא. ואתה ואני, גם אז עוד התחלנו לברבר את השכל על כל הסיפור הזה. וכולם הבינו שמשהו השתנה, אבל אני לא חושב שהאימוץ והנכונות לבוא ולהגיד, אוקיי, בואו נלמד, היה במקום הזה. וזה אחד הדברים שכיף לראות. כלומר, הסטטיסטיקות האלה, אתה מדבר ש 307% צמיחה, זה לא כי אנחנו עשינו משהו מיוחד, אנחנו פה בשביל לבלבל את המוח בדיוק כמו בשבוע שעבר ובדיוק כמו יהיה אותו דבר בשבוע הבא. אני מרגש אותי ברמה האישית, זה האימפלומנטציה של הדבר הזה, והעובדה שאנשים לוקחים, שומעים, מבינים, הולכים, עובדים, עושים עם זה דברים בחוץ, חוזרים אלינו עם, עם, עם תגובות, שולחים לנו פידבקים, מתקשרים, שואלים שאלות, שואלים אחד את השני, משתפים אחד עם השני, זה בסוף המשמעות, כלומר, בוא, אנחנו מה, אנחנו נמצאים שנתיים וחצי, שלוש שנים לתוך הדבר הזה שנקרא Generative AI.
נכון.
אני מסתכל על לני, על הבן שלי, אני אומר, בוא נעור עוד 10 שנים, בגיל 10, כאילו, מה, עם איזה
הוא
טירוף.
הוא לא יכיר עולם אחר.
הוא לא יכיר עולם אחר, הוא לא יד... אתמול הוא בא אליי בבוקר עם האוזניות, הוא מצא את האוזניות, יש לי ילד בן שנתיים, מצא את זה מאוד מסוכן, כן, אבל הוא מצא את האוזניות שלי, של האפל, הוא מאיר אותי בבוקר עם האוזניות באוזניים. הוא שם אותם בתוך האוזניים. עכשיו, זה חמוד והכל, אבל זה מצחיק, כאילו, ילד בן שנתיים, אוזניות באוזניים, אני מדמיין את עצמי בן שנתיים, הדבר הזה לא היה קיים. זה לא היה קיים, ואני לפני שבוע שעבר, אני חושב, דיברנו על היכולת של גוגל עכשיו לעשות מולטי-טרנסליישן לתוך אוזניות, שאתה תסתובב עם האוזניות שלך, בתוך כל מקום בעולם, אתה תגיע לסין, ידברו איתך בסינית, ויהיה לך לייב טרנסליישן, בסינית לתוך האוזניות, ואז כן. יבוא מישהו אחר בצרפתית וידבר בצרפתית, פיש. ואתה גם תבין את זה ב- 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 בשפת האם שלך. ולראות אז... עכשיו, אתה יודע, את הרגע היה לראות את הילד, שם את האוזניות האלה, לי הצליח ודברים מתחברים בראש, להבין שהוא נכנס לתוך עולם שאצלו מגדל בבל לא קיים. אתה מבין? אז האנשים שהולכים איתנו דרך, לפחות בעיניים שלי, שהולכים בכללי את הדרך הזאת של ה-Generative AI, ומתחילים כבר היום להפוך בעצמם להיות חוקרי AI לכל דבר ועניין. היום כל מי שמתעסק בינה מלאכותית, גם אם זה הכי בקטנה, הוא לוקח הוא חלק בדבר הזה שנקרא מחקר ג'ן AI, הוא בודק מה עובד, הוא בודק מה לא עובד, הוא מוציא על זה את הציוצים שלו, כל אחד למקום שלו, והדבר הזה זה הידע הקולקטיבי שאשכרה עוזר לנו בסוף להבין לנו כעולם, איפה לשים את הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית.
אם הייתי אומר לך, לנחש, מה הפרק שהכי הרבה שמעו אותו בספוטיפיי? מה היית מנחש? אז בוא אני אגיד לך, פרק מספר 60, הסודות לעבודה עם הבינה. שמעו אותו 79% יותר מהאברג' הרגיל של הפרקים. אוקיי?
אז אולי אנחנו צריכים לתת עוד קצת סודות. כנראה שאנחנו לא מחלקים מספיק סודות, רותם.
נכון.
אנחנו שתדע לך שקיבל, שאחד המאזינים שלנו אמר לי שאנחנו לא מחלקים קצת סודות. אז בוא נפתח בסוד. על זה, יש לי סוד.
שנייה רגע. יש לי סוד יותר טוב, כי אנחנו נסכם פה רגע את הסטטיסטיקה, ואחר כך תספר את הסודות שלך.
טוב, בסדר.
אנחנו נמצאים בספוטיפיי ב-5% התוכניות שצופים בהם הכי הרבה. אוקיי?
מה אתה אומר? מה, אוהבים לראות את הפרצוף המכוער שלי?
אוקיי? צפו לנו 474
בספוטיפיי העולמית שהם דוברי עברית.
לא, לא, בכלל, ספוטיפיי בכלל, גלובל. צפו בנו 474 יותר בשנה הזאת מהשנה הקודמת.
יפה מאוד.
רגע.
רותם.
הפרק שכתבו בו הכי הרבה קומנטים זה פרק 81, בוא ניצור משהו שלא ראית מעולם.
רותם.
כן.
אנחנו אוכלים את הראש כבר 5 ומשהו דקות, בוא נצלול לעניינים.
את יודע שיש לנו מאזינים מ-42 מדינות בעולם?
באמת?
42 מדינות.
זה כיף. יאללה, אני עוצר אותך פה, אנחנו מתקדמים, אין מה לעשות. too much.
בסדר.
אני רוצה לפתוח בשביל כל מי שביקש בשיטות עבודה, use cases והסודות הקטנים שאנחנו שומרים לעצמנו. אז אני רוצה לספר לך סיפור על משהו שעשיתי עם לקוח ומשהו שהפעים אותי. זה לא כזה שיטות עבודה, בסדר? זה use cases פשוט שעבדו. ואז אנחנו נצלול קצת לחידושים ומה קרה ומה מימו וכזה מין, אני פשוט בטוח אשכח. אז ככה, אני עובד עם לקוח, רותם, תקשיב, אני עובד עם לקוח מאוד מאוד גדול. לקוח אמריקאי, לא נמצא פה בישראל, והייתה לי פגישה עם ה-CFO. Okay. עכשיו, ה-CFO, בסדר, זה אולי, זה הדמות מהיותר קשות, בטח ובטח כשאתה מדבר על חברה ציבורית, גלובלית, אמריקאית, קורפרייט, זה כאילו מה... hard to get, הם משחקים אותה, okay. ממש hard to get. וזה מהסוג הזה של האנשים שאתה כאילו עולה איתם ואז הוא אומר לך מה הוא צריך ואז אתה כאילו אומר אוקיי סבבה הבנתי בגדול בוא נשב נעשה אפיון מסודר נבין בדיוק ואז אני אומר מה עוד פעם אפיון לא רוצה 30 שנה עושים לי אפיונים אני לא עושה שום אפיון בסדר זה סוג
אבל אמרתי לך מה אני רוצה
אמרתי לך כבר מה אני רוצה אני לא מבין מה אתה צריך פה עכשיו עוד פעם אפיון טוב אז מה הסיפור שלנו? בסדר? מה הסיפור? ואני גם בסוף יגיע, אם ואם לא הגעתי, רותם, תזכיר לי שאני צריך להגיע לשורה התחתונה.
עומר?
מה?
תגיע לשורה התחתונה.
ניקי, אבל אני אין קונטקסט, רותם.
סליחה. אוקיי.
קונטקסט. אוקיי. אז ככה, בעצם מדובר על חברה שמייצרת תוצר. התוצר הזה הוא תוצר שנוצר בלוקיישן מסוים, על בסיס תנאים מסוימים, זה למה בוחרים בלוקיישן הזה, והחוזים של אותו תוצר שיוצא מלוקיישן X, בעצם הם חוזים ארוכי טווח. בסדר? זה קורפרייט גדול שמספק המון, וזה חוזים שמרוכי טווח ל-15-20 שנה, whatever. בסדר? יופי. חוזים גדולים שהם חוזים של כל כך הרבה שנים קדימה, הם חוזים מגודרים, ברמה שהם באים ואומרים כמה אנחנו יכולים לייצר נגיד בהגדרה, כמה אנחנו יכולים למכור בהגדרה, מה נשאר לנו, למה אנחנו מתחייבים ב-15 שנה קדימה, למה אנחנו לא מתחייבים ב-15 שנה קדימה, ואיפה יש לנו נקודות יציאה, וקיצר, חוזה עבודה מול סאב-סאב, חוזה לטווח ארוך. לא משהו מיוחד שדי סטנדרטי בהגדרה של חוזים, לא ספציפית לפר תעשייה. ועכשיו המשימה של אותו CFO היא לבוא ולהסתכל על התוצר, היכולת לייצר ומה שאנחנו מייצרים, למול מה שאנחנו מוכרים ומה שמכרנו ומה שאנחנו צריכים לעמוד בהתחייבויות שלנו ואיפה נשארים בפרים כאלה ואחרים. תיאדר? אז צורך העניין, אני בא ואומר לך, רותם, תקשיב, אני בונה מפעל לדובי, בסדר? מלא טדי ברז במפעל שלי, זה מה שאני הולך לייצר בשבילך. אני סוגר איתך עכשיו חוזה, 15 שנה אני הולך לספק לך דובים, בסדר? ואתה בא ואומר לי, עומר, תקשיב, אני מתחנו ככה, אז אני רוצה 100 דובים בחודש. אני כל חודש אתה מחויב לתת לי 100 דובים בעלות של 100 שקלים, זה מה אני סוגר איתך עכשיו, אתה רוצה לרוץ 15 שנה קדימה. ואני הולך ומסתכל, ואני אומר, אוקיי, המפעל שלי יכול לייצר 150 דובים, אני יכול לייצר יותר, המכונות שלי מייצרות יותר ממה שאני צריך למכור לך, אבל בגלל שאני כל כך גדול, ואני חתיכת אימפריה של דובים, בסדר? אני כאילו worldwide teddy bears, אז הרגולטור בא ואומר לי, אלו, אלו, כאילו תירגע, אתה לא יכול לייצר כמה דובים שאתה רוצה, אתה לא באמת, אסור לך עכשיו להשתלד, לייצר פה אלפי דובים לכל העולם, אני מגביל אותך עד 170 דובים בחודש, זה כמה שמותר לך, אוקיי? אז אני בתור המנהל מפעל, אני בא ואומר, יש לי את רותם שאני חייב להתחייב לו ב-100, רותם בחוזה איתי מוכן גם לקנות, אם אני אספק לו בעוד X כסף, גם ב-150, הוא מוכן לקנות 150 דובים, אבל ה-50 הנוספים הוא ישלם X פלוס 1, בסדר? Okay. ומעבר לזה יש לי עוד 20 דובים נוספים שאני יכול לייצר, שזה מה שמותר לי בצד, מה שנקרא, על פי הרגולטור. אחלה.
Okay.
עכשיו אני לוקח את כל הדבר הזה, ואני צריך להסתכל בעצם על כל המחירות שלי שנה אחורה, אני צריך להסתכל על האינבויסים האחרונים, ואני צריך להסתכל על החוזה שלי מולך, נכון? ואני רוצה לוודא שאני ממנטז למקסימום את הדובים שלי. שאני לא מכרתי לך יותר מדי דובים במחיר נמוך מדי, שאני עומד מאחורי ההתחייבויות שלי, שאני יודע להמיר את הדובים שלי למקומות אחרים במידת הצורך, אם נתתי לך את האישור, אבל כאילו מה שנקרא, נתתי לך את מה שהתחייבתי לך, אבל הצלחתי לייצר יותר, ואני כבר לא חייב למכור לך, כי אתה קונה במחיר נמוך, ואני רוצה למכור את זה למקום אחר. קיצור, בלה 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 בלה, יש פה סנריו שחוזר על עצמו כל חודש עבור מי שמנהל את הכספים או את הביזנס או whatever בארגונים גלובליים מאוד מאוד גדולים, כדי לוודא שהם ממנטזים למקסימום את הדובים שהם מייצרים. לקחתי את כל הדבר הזה, אז היה לי את החוזה, חוזה של 142 עמודים ליצירת דובים, בסדר? שם קוד. לקחתי את האקסל מסכם, בסדר? של כל החודשים שלנו אחורה. ולקחתי את האינבויס האחרון שיצא, שמפורט בו בדיוק איזה דובים קנית, כחול, דובי אדום, דובי עם פוני, דובי שמח, דובי מבוסס בינה מלאכותית, בסדר? כל הדובים בעצם שנתתי לך את כל הסוגים. ועכשיו בעצם רציתי לוודא שלא דולף כסף, שלא דולף כסף.
אוקיי.
לקחתי את כל הדבר הזה ושלחתי לכל המודלים לכל החביבים עלינו, בסדר? שלחתי את זה ל-GPT 5.2, שלחתי לקלוד אופוס 4.5, שלחתי לג'מיני 3 פרו, וזהו, עבדתי רק עם שלושתם, ובעצם אמרתי להם, חבר'ה, תתנהגו בבקשה כמו CFO, אני מחפש את ה-hidden cost ואת ה-hidden value, אני מחפש בעצם את המספרים שלא מדברים עליהם, אני מחפש להבין איפה נעלם הכסף ואיפה אני יכול למשוך יותר. רק GPT הביא תשובה, אוקיי, GPT 5.2 thinking, הוא היחיד שהביא תשובה על ה-one, כל האחרים, ברגע שהבנתי מה התשובה, נדרשתי ללכת אליהם, ומה שנקרא, לתת להם ביתות קטנות בתחת, ולהזיז אותם, ואז כזה, מצאתי! כזה מין.
כן.
כן? אבל הם לא, זה לא הגיע מתוכם. 5.2 היה הכי פרו-אקטיבי לגבי הנושא הזה. ומה שהוא בעצם גילה, רותם, זה שאתה עקצת אותי ב-10,000 שקל, $10,000, על הדובים. בחודש שעבר. אבל זה לא שאתה קצת אותי ב-$10,000. אתה עבדת לפי החוזה. אתה היית פיקס לפי החוזה. אתה לפי מה שהגדרנו עוד שנים אחורה, אתה מושלם. אממה, אני ישנתי על האף. ואני נתתי לך יותר מדי דובים במחיר שהסכמנו עליו, אף על פי שהיו לי נקודות יציאה במהלך החודש, ויכולת להמיר את הדובים האלה לספק, ללקוח אחר, ולמכור אותו ב-X פלוס 1 פר דובי. ואז זה אומר okay. שעל כמות הדובים שמותר לי לייצר, למול מה שאני מתחייב אליך, והבאפר שנשאר לי, יכולתי לעשות Y. יותר מזה אני אגיד לך רותם. יש סעיף בחוזה, שנמצא בעמוד 86 משהו משהו, בסדר? Okay. בסעיף ד' ז' ז' ק' ה', בסדר? בתוך okay. החוזה שלנו, שגם אומר שבמידה ואני עומד באספק של X, 6 חודשים אחורה, ברגע שמגיעים לנקודה זובי, אז אני יכול בעצם לבוא ולהמיר ספציפית את הדובים עם הפוני, להיות דובים שאתה מחויב לשלם עליהם X פלוס 1, בגלל ששקר מסוים שהסכמנו עליו בחוזה. ומפה okay. לשם, קח את כל הבלגן המוגזם הזה, ירדה שורה אחת תחתונה שבאה ואומרת, הנה $10,000, שבפעם הבאה, אם תהיה יותר חכם, בחודש הבא, רותם יהיה חייב לשלם לך, למרות שהוא לא עשה שום דבר שלא נוגד את החוזה הקודם. אוקיי? וזה היה באמת אירוע מכונן להסתכל על זה. היום GPT 5.2 הוא כל כך טוב, באמת, הוא לא, זה לא GPT 5.1, זה לא זה, זה גם לא GPT 5, זה יצור אחר לגמרי, מרגיש שהם פתחו לו את המעברים, הקוד האדום שרץ שם וכאילו הדאבל דאון על GPT 5.2 מורגש באדג' יוז קייס האלה, שאתה צריך 400 קונטקסט ווינדו, כאילו 400K, בסדר? אני לא יודע, אנשים לא יודעים את זה, הרבה לא דיברו על זה, אבל יש לעכשיו ל-GPT 5.2 חלון הקשר של 400, כאשר הם מתחייבים לעמידה מאוד מאוד מדויקת בהגדרות של עד 256K. זה עוזר לנו לקחת מסמכים גדולים מאוד, מורכבים מאוד, להבין אותם בצורה ממש ממש טובה, להצליב בצורה ממש ממש טובה. תקשיב, אני חושב דרך אגב שבאחד...
בתקווה, יש פה הרבה תקווה באוויר.
בתקווה, נכון, בתקווה.
חלון קונטקסט גדול הוא נחמד כאילו בתיאוריה, בפועל...
בפועל לא הלכו לשם, אבל אני חושב שבאזור הזה של... אני חושב שהמקום הזה של 400K, זה מין, זה הופך יהפוך להיות סוג של סטנדרט חדש. תשמע, ג'מיני יושב על מיליון, כן? בוא, זה כאילו, עדיין אנחנו, זה עדיין פחות מחצי ממה שמתחייבים אליך בגוגל. אבל... זה יהפוך להיות סוג של סטנדרט, והעובדה הזאת שהם נותנים את זה ומאפשרים את זה, בעצם מגדילה את מנעד היוז קייסים שאפשר לייצר, והקוהרנטיות שאפשר לייצר מתוך תהליכי רג שמבצעים. זה עדיין לא מה שנקרא corporate wise, אתה עדיין לא יכול לשים את זה כלייר על שכבה מסוימת של אנטרפרייז, וזה יזכור הכל, יש פה תהליכים אחרים שצריך לבצע באמצע, אבל ככלי עבודה, אני ניגש ל-GPT שלי, אני זורק עליו את הניירת, אני זורק עליו את האינבויס, אני זורק עליו את הסיכום של השנה אחורה, תמצא לי בבקשה את הכספים שמתחבאים פה, הוא עושה עבודה ממש 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 טובה, זה היה מרגש לראות. השורה התחתונה, נכון? ראית?
תן לי את השורה התחתונה.
אני רוצה לתת לך את השורה התחתונה, אבל אני חושב שזה משהו שאני רוצה לסכם איתו, הרבה גישה, הרבה פעמים שאני ניגש ל-use cases, מראש, כלומר איך אני ניגש ל-Use Case כשמדברים איתי על הבעיה הזאת, אני מנסה לחשוב על input-output
okay.
בתור משהו שהוא לא מוגבל בפורמט. כלומר, בגישה שלי מההתחלה אני בא ואומר PDF אוכל, Excelים אוכל, תמונות אוכל, טקסטים אוכל, כל הדבר הזה אוכל. Output MP4 אוכל, voice אוכל, text אוכל, תמונה אוכל, כלומר גם ה-output, אני לא מסתכל על use case כ-text to text לעולם, אני מסתכל על use case כ-input-output, ומה יאפשר לנו להבין את זה הכי טוב, ול-AI לייצר את התוצר בצורה ההנדסית החכמה ביותר. אוקיי, אז אני רוצה שתשווה לראותם בין שני מסמכים, בין שני סרטוטים. יהיה לי הרבה יותר קל אם אתה תיקח את שני הסרטוטים האלה ותוציא לי תוצר של MP4 שמציג לולאה של שני סרטוטים קופצים אחד מול השני, ואז אתה על ראשית הצירים, אתה רואה מה יושב, ומה שלא יושב על ראשית הצירים והשתנה בגרסה, פשוט יתחיל לרצד לי על המסך. מאוד מהר אני אבין את זה, ניתן לסמן את זה. אני לא נותן ל-AI לייצר איזשהו טקסט בדרך שיכול להשתבש ולנסות להסביר אותו ואז לכוון אותו ולהכניס טרמינולוגיות וכל מיני כאלה, אני מבטל את האירוע הזה. אינפוט, אוטפוט ומשמעות. הגישה הזאת עזרה לי לפתור הרבה מאוד תהליכים, ואז ברגע שיש לך אינפוט, אוטפוט והבנה טובה של משמעות, זה גם נערז בצורה ממש ממש טובה לתוך איזשהו ג'מס, סלש GPTs, סלש פרוג'קט, סלש וואטאבר. כי אז אתה יודע לבוא ולייצר איזשהו סיסטם פרומפט שמגדיר, אני אתן לך תמונות של מוניות, אתה תעבור על כל התמונות האלה, הנה knowledge base מאחורה של איך מונית צריכה להיראות, ואתה תוציא לי בחזרה תוצר שאומר, המונית הזאת חסרה לה מדבקה על השמשה, כי אתה יודע שאלה זאת התקינה שצריכה להיות. ואז אני בעצם מייצר סוג של סוכן, שזאת המשימה שלו, תחת הבנה של input כתמונה, output כטקסט, נצורך בדוגמה הזאת, ואני אורז אותו. ואז כשאני אורז אותו, כל מה שנשאר לך, רותם, זה תעלה תמונות. תעלה את התמונות, אתה לא צריך ללמוד לדבר עם ה-AI הזה, פשוט תעלה את התמונות, זרוק פנימה את הניירת שלך, זרוק את הדברים. מהצד השני הוא יקיא כבר את מה שצריך. עכשיו, זה סוג, אני אסיים פה את האירוע הזה, כי יש לנו מיליון דברים לדבר עליהם, אבל זאת הגישה שאני לפחות לוקח, ואני חושב שהיה נכון להעביר אותה פה רגע בקונספט, ועל הדבר הזה נשים את הלייר האחרון, ועליו לא נדבר פה, זה הנושא הזה של סביבת העבודה. ואם סביבת העבודה שלי היא טובה, והכל מדבר אחד עם השני, עד כמה שאפשר, אני יכול לייצר כבר תהליכים של אוטומציות שלמות, שאותה תמונה נמשלחת לדרייב, נשמרת בתיקייה רלוונטית, דרייב יודע שבתיקייה נוצר מסמך חדש, מסמך חדש, בלללללה. יאללה, זהו, סיימתי. סיימתי. עכשיו רותם צריך לעשות. כן, זהו.
זהו?
זהו, פרקתי, רותם, פרקתי.
אבל הכל הוצאתי, נכון?
הוצאתי, הוצאתי. אני מרגיש משוחרר עכשיו. אני עכשיו מרגיש משוחרר. זהו, עכשיו אני אעשה שלוק קפה.
אז בוא נדבר על משהו שזה יותר מעניין.
איזה מניאק. איזה נקניק.
תגידו, שמתם לב שבזמן האחרון מנהלי הכספים שלכם קצת פחות הם, והם קצת יותר לחוצים כשהם שומעים את המילה AI? אז יש לזה סיבה מצוינת, והיא קשורה לדרמה שמתרחשת ממש ממש כרגע, במשרדי מגדלי השן של רדמונד ומאונטן ויו, ועוד לפני שרגע היינו צריכים למשכן כליה כדי לצייד כל מפתח ואי שיווק באסיסטנט חכם. נראה שהחגיגה עצמה נגמרה לגמרי, או ליתר דיוק, רק התחילה. אבל הפעם לטובת הארנק שלנו, וזה חדשות טובות, ממש חדשות טובות. אז לפני שאני מתחיל וצולל פה לזה סיפור מעניין, אני רק רוצה להגיד, כתבו לנו אנשים נחמדים מאוד בספוטיפיי, למה אנחנו מלרלרים על קופיילוט 365, ולמה אנחנו מדברים על גוגל, אז בוא נדבר תכלס על מה קורה בעולם, וכולם מדברים על זה עכשיו, והנה, על זה מדברים. הסיפור הוא הולך ככה. גוגל החליטה שהיא לא מוכנה להיות מספר 2, והטילה פצצה. ג'מיני למשתמשי וורקספלייס, במחיר רצפה של $14, כולל הכל, everything.
כולל מע"מ.
כן, זה בערך מחיר של סנדוויץ' בינוני בתל אביב, אולי, זה אפילו לא שניצל, אבל סנדוויץ' אפשר, כן.
כן, אנחנו עדיין נמצאים, אנחנו עדיין נמצאים בלייר של הכלום ושום דבר שאפשר לקנות בתל אביב.
אז זה שם את מייקרוסופט בפינה המאוד לא נוחה, שעד עכשיו החברים במייקרוסופט הרגישו מאוד מאוד בנוח לדרוש מכל משתמש שרוצה גישה לקופיילוט $30, כמו שחברה שלנו, OpenAI, היא זאת שהתחילה את ה-$30 לאנטרפייז וטימס. לא, טימס זה מוריד אחר כך ל-25, אבל אנטרפייז זה 30. בידיעה שכולנו שבועים באקוסיסטם שלהם, אבל כשגוגל מציעה דיל, זה לא בחצי מחיר, זה בשליש מחיר, פתאום הנאמנות לאוטלוק מתחילה להתערר, ופופ-אפים של ג'ימייל מתחילים לקפוץ לנו. תגובה אגב לא יחרה לבוא, והיא קלאסית. מייקרוסופט הבינה שהיא חייבת לעצור את הדימום המסיבי הזה שלה, לפני שכולם פה נרוץ לזרועותיה הפתוחות של ג'מיני, אז החל מדצמבר 2025, שזה בטיימליין אחרי ג'מיני 3, שגם מייקרוסופט מרגישה אותו, הם חתכו בבשר החי את המחיר לעסקים קטנים ובינוניים, מה שנקרא בצל מייקרוסופט SMBs, ל-21 דולר. אבל זה לא נגמר שם, הם זרקו פנימה גם את הפיצ'ר היקרים כמו סלס וסרוויסז, שפעם עלו אקסטרה 50 דולר כחלק מהחבילה הבסיסית. אבל השינוי המעניין באמת, וזה שמשפיע עלינו כאנשי טכנולוגיה, הוא המעבר למודול של consumption pricing, שבו מייקרוסופט הבינה שלכל משתמש בארגון יש צורך ברישיון מלא שיושב עליו כל חודש כמו אבן. זה פשוט לא נדרש הדבר הזה יותר. אז עכשיו יש אפשרות לשלם פר שימוש. סנטים בודדים להודעה או פעולה של אייג'נט, זה game changer אמיתי, כי זה מאפשר לנו להכניס אוטומציות ו-AI למקומות שעד עכשיו לא היו כלכליים.
עוד אם זה לא יקרה.
במקום להתווכח על תקציב רישיונות, אנחנו פשוט יכולים להריץ ניסוי שלם, לראות כמה תכלס עובדים צריכים את זה, ומשלמים בזה, ומשתמשים בדבר הזה.
רגע, רותם, אין שום סיכוי שזה יקרה, וזאת גישה של מייקרוסופט שבא ועומד, ומסתרצים, כמו את תרנגולת שהורידו לתרוש במעגלים, ולא יודעים מה לעשות, סליחה. זה מה שקורה, זה מה שאני שומע פה. הם בפאניקת עולם, והם יודעים שאף אחד לא עובד איתם, והם בעצבים, והם לא יודעים מה לעשות, ועכשיו הם משתוללים.
לפני חצי שנה, קיבלתי לידי לניסוי רישיון של מייקרוסופט עם כל ה-AI, עם כל היכולות AI.
אני קניתי את הכל, רותם, אני שילמתי על זה.
תקשיב, אני נכנסתי לכל היכולות של מייקרוסופט, עם כל האפשרויות של ה-AI, עם כל הסנריויים, זה יש להם workflow, ויש להם אוטומציות, ויש להם מה שאתה רוצה, זה מדהים, אבל המחירים שם לא הגיוניים, אוקיי? באמת לא הגיוניים. אם מייקרוסופט באים ואומרים, תקשיב, על כל הודעה בצ'אט אתה שתשלם עכשיו סנט אחד, אוקיי? שזה בעולם שלנו, הם מעגלים למעלה, זה 4 אגורות, זה מלא כסף על כל הודעה.
זה ים כסף. זה ים כסף.
זה באמת.
רותם, אני אגיד לך גם יותר מזה. אתה מבין, אבל הבעיה פה זה לא שהסנט הזה. הבעיה היא זה כשאתה, עוד פעם, ה-CFO של חברת הדובים, בסדר? תבוא ותגיד, הלו, הלו, אני נותן עד 250 טוקנים למשתמש, בוא נראה איך תנצל אותם, תספר לי איך היה לך. ברגע שאתה עובד בצורה הזאת, אתה לא מסוגל לייצר סטיקינס לשימוש. אתה לא מסוגל לייצר את הטראסט. יש גרף למידה לאנשים שעובדים עם AI, איך הם יכולים לממש את הטכנולוגיה הזאת. מה קורה בין קפיצה, בין מודל למודל, והיכולות דורשת ממך לשבת עוד פעם על התחת, ולנסות את היוז קייסים שלא עבדו לך אתמול מחדש. זה לא משהו שאתה יכול להגדיר לו, כך תגיד לי כמה אתה מצליח להוציא תחת קונטקט של 200 טוקנים, וזהו. ואז נחליט אם יש לך או אין לך.
אז אני יכול להגיד לא לך עובד. שמייקרוסופט עושים עוד הרבה דברים. אחד הדברים שהם עושים, הם החליטו שמעלים את כל החבילת המייקרוסופט 365 אנטרפרייז שלהם, עם החבילת E3 שלהם, שזה רוב הארגונים יש להם אותה, עולה עכשיו 36 mm-hmm. דולר, זה עולה ל-39 דולר.
וגם עולה המחיר עולה?
שהוא קולט, כן, עולה המחיר.
מה אתה אומר?
וה-E5 עולה מ-57 דולר ל-60 דולר למשתמש, אוקיי? צריך להגיד שמייקרוסופט באים ואומרים, אנחנו מכניסים פה הרבה יותר דברים, הרבה יותר יכולות בתוך החבילה הזאת, זה נשמע הגיוני שאתם תשלמו יותר.
אבל מי ביקש? מי ביקש? רותם, תשעקו פעלות יעבוד על אקסל, תעשו לטובה, קחו את כל החבר'ה שכם, וקרבק, תפתרו את הסיפור הזה של אקסל, תפסיקו לבזבז את הזמן של כולנו על הכרזות מיותרות, ועל דברים שלא משתמשים בהם, ועל בלבולי שכל, פאוורפוינט ואקסל, זה מה אנשים ביקשו מלפני 3 שנים, למה הם לא יכולים לפתור את הסיפור הזה?
בוא נעשה את הדברים פשוטים. קודם כל, בשביל פאורפוינט ואקסל לא צריך רישיונות של E5 או E3.
לא מדבר איתך על E5 ו-E3, מדבר איתך על בינה מלאכותית עובדת בקו-פיילוט.
ומצד שני, כשאתה מדבר על אנטרפרייז, שיש לו לא 50 משתמשים, יש לו 10,000 משתמשים, 50,000 משתמשים, רחמנה ליצן, 100,000 משתמשים, השינויים הקטנים האלה זה מיליונים, אוקיי? ויש פה בעייתיות, כי החברות הגדולות האלה, שמסתמכות על מייקרוסופט, ורוב החברות בעולם עדיין מסתמכות על מייקרוסופט, אין להם אלטרנטיבה. תקשיב, לשנות את האינפרסטרקציה שלך ממייקרוסופט לגוגל לצורך העניין, זה פעולה שיכולה לעלות לחברה בינונית הרבה מאוד כסף. עזוב חברה קטנה שיכולה, בוא נעשה דילוג. חברה בינונית, אוקיי? אנחנו מדברים פה על חברה, אתה יודע, 500 משתמשים, זה יכול לעלות להם עכשיו רק על הדבר הזה, 2 מיליון שקל. אוקיי? רק לעשות את המעבר, בלי רישיונות. זה להביא צוותים, להביא יועצים, לעשות תוכנית, פרויקטים, דברים, מיגרציות, לשנות את האינפרסטרקצ'ר בתוך המשרד שיתאים לשני, כאילו, זה עולמות שלמים.
אני מחכה לרגע הזה, רותם. הם מבינה שאתה חנוק, אתה מבינה שאתה חנוק, זה מה שהיא מבינה.
ממש, כזה.
אני, כדרך אגב, רגע, סליידנו, אני ממש מחכה ליום הזה, שיהיה כזה מין סוג של איזה אמנה חדשה עולמית כזאת, שכמו בטלפון, נכון? שפעם לא יכולת לעבור בין קווים, והיית צריך לב לעזוב את הקו שלך, ולפתוח את הכל מחדש, ולעשות את הזה, וכאילו לעבוד מאוד מאוד קשה, והיום אתה מחויה, את כאילו החברה מחויבת להעביר את כל המידע שלך למקום אחר, זה אמור להיות מאוד מאוד קל. אני ממש מחכה ליום הזה, שיבוא איזשהו, עוד פעם, רגולטור כזה, ויגיד, מעכשיו אפשר לעבור בין חברות. אתה יכול לקחת את כל הקונטיינר שבנית שנקרא מייקרוסופט שלך.
זה לא עובד ככה.
למה אתה כזה? אני יודע, תחלום טיפה, רותם, תחלום טיפה. תחשוב בגדול. תחשוב בגדול.
כי כשאתה מסתכל ברמה של אנטרפרייז, לעשות המעבר הוא לא רק ג'מים או GPTs ודברים כאלה. יש פה וורקפלואים שלמים, ארכיטקטורות שלמות, יש פה אפליקציות שמחוברות, יש מיליון ואחד דברים. אגב, אם אתם מחוברים באחד, לעבור לאחר ברמה של API, זה דווקא אחד הדברים היותר פשוטים שאפשר היום לעשות. אבל מייקרוסופט עשתה את זה הרבה יותר קשה. מה שהיא בנתה, היא בנתה גן משחקים שלם, אוקיי? של אפשרות לעשות אוטומציה לעסקים, שאתה צריך להגדיר את האוטומציה שמה, ואז ברגע שהגדרת את כל האוטומציה המאוד יקרה הזאת, לעבור למשהו אחר, זה כבר אירוע מאוד 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 קשה.
זה אירוע, אבל עוד פעם אני אומר, כל מה שמייקרוסופט עושים מרגיש לי כאילו הם מסתובבים בלי ראש ורצים, ולא מבינים כל כך מה הם רוצים לעשות, וסיפור הזה של ה-AI די נוגס אותם בתחת, וההחלטה שלהם ללכת all in עם OpenAI, שה-OpenAI בהגדרה שלה, זאת חברה שאם היא לא תצליח להיות ראשונה בבנצ'מרקים, בכל מקום בעולם, היא לא תקבל יותר מימון, כי היא סופר הפסדית, והיא כבר עבר מזמן הקונספט הזה של הראשונים בשוק, הם כבר לא הכי טובים, והשם הזה שנקרא OpenAI, ChatGPT, שהפך להיות סוג של, נקרא לזה, מונח נלווה לדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית, אוקיי, שאומרים ChatGPT כשמתכוונים לבינה מלאכותית בהגדרה, זה משהו שהוא התמסמס מאוד מהר. והם יש, מה יש להם, יש להם את המודל שלהם, את פאי, הוא לא נותן את אותם ביצועים שיש לפרונטיר מודל היום, כאילו לא עומד איתם באותו זה. אז הם עושים all in על OpenAI, שכמו שאמרתי, נמצאים ברקוד אדום ובעיה אחרת לגמרי, כי אם הם לא יעמדו בכל הבנצ'מרקים בטופ לידרבורד, אז הם פשוט לא יקבלו יותר מימון, והדבר הזה ייסגר. וברגע שהם נמצאים בסיטואציה הזאת, אני מרגיש שהם מתחילים לעשות סטיצ'ים מאחורה, שזה לא עובד, ואני לא מצליח להבין, לא מבין, למה לא עושים שם דאבל דאון אמיתי, על מה שהעולם מבקש. העולם מבקש פאורפוינט, והעולם מבקש אקסל. מעבר לזה, אל בלבלו לנו את השכל. אני לא צריך יותר שום דבר כרגע ממייקרוסופט, בתור חברה שזה, שני המוצרים האלה הפכו להיות נחלת הכלל, ילדים בכיתה א' בחוג מחשבים עד פרופסורים שצריכים להראות את המחקר החדש שהם עשו לדירקטוריון. כולם משתמשים באקסלים האלה ובפאורפוינט, ועדיין הם לא מצליחים להוציא קו-פיילוט מאוד מאוד יפה. עכשיו, זה אחלה שהם קראו לזה קו-פיילוט, זה לא אומר שזה מה שהוא, זה שקראת לו קו-פיילוט, לא הופך אותו לקו-פיילוט. כאילו, יש לך פה... מה יש להם? מה קיבלנו פה? קיבלנו פה טקסט ל-SQL query בצבע סגול כחול. זה מה יש, זה מה הם בנו. וזה פשוט לא עובד. סליחה, זה לא עובד. עכשיו, אני אסיים בזה שלמה אני אף על גוגל, כאילו בא גם בתגובה שקראת קודם, אז אנחנו אמרו שאנחנו נפים על גוגל. כן, בטח שאני אף על גוגל. כי גוגל באו והם לא רק אמרו שאנחנו הולכים לנצח ולהשאיר אבק לכולם, ליטרלי. לא רק שהם בנו את האינפרסטרקצ'ר ובנו את המודל, ובנו את המודל עם אופן סורס, והקימו מודלים חדשים לאימבנדינג, ומחזיקים את דיפ מיינד, שבעצם מגדירים את הדבר הזה שנקרא בינה מלאכותית כערך כל יום מחדש, נכון? מארכיטקטורות של חשיבה לארכיטקטורות של זיכרון לארכיטקטורות של עבודה. הם גם באים ואומרים חרותם. יש לנו דבר כזה שנקרא המעבדה, labs. זה לא בתוך ה-workspace שלנו, אנחנו לא נפריע לך בתוך היום-יום העבודה.
אבל בסדר.
אני לא הרגשתי את זה. אני לא הרגשתי את ה-labs הזה במקום, אני בתור יוזר.
אם אתם יכולים לשלוח לעומר איזשהו משהו שקשור למעבדה שלכם, הוא ישמח.
אני אשמח, כן. כי בסופו של דבר, אני כשאני מסתכל על אותה מעבדה, ואני בא לשם בשביל לשחק ולהבין מה היה יכול לעשות ולאן דברים הולכים, אני מקבל את החוויה הזאת מגוגל, בסדר? שבונים לי מיליון שיט כמו סטיץ', בסדר? שזה סופר מגניב וזה בונה אפליקציות קטנות ומהירות גם כן ביותר בכיוון של ה-UI והוויז'ואל, כמו הפיצ'רים שמטורפים של נוטבוק LM, שהפכו להיות פיצ'ר שנכנס כבר אינהרנטית לתוך ג'מיני, מיקסבורד, מיליון אופל ופלו שדיברנו עליהם, יש לך את עכשיו את הסיסי, יש לך את דיסקו שהולך לצאת, הם מראים לך כמה דברים הם עושים למה שנקרא אקוסיסטם אמיתי של בינה מלאכותית ולא טלאים על טלאים. אז סליחה, מייקרוסופט, לא תפסו אותי, ותאמין לי, ניסיתי, באמת שניסיתי, עבדתי כל כך הרבה עם חברות שמן הסתם נמצאות באקוסיסטם הזה, ופשוט
אומר,
אני מוכזב.
אומר, תקשיב, דמיין את הסצנה הבאה, אוקיי? מעבדה סטרילית בקומה השמינית, 80 בשנזן. קבוצה של מהנדסים, חלקם כנראה עבדו פעם בחברה שקוראו לה ASML, וחזרו הביתה עם הידע הכי יקר ערך שיכול להיות. הם עומדים מול מכונה בגודל אוטובוס, לא פחות מזה, ומישהו לוחץ על כפתור. פתאום זה קורה. קרן סגולה באורך גל מאוד מאוד ספציפי של 13.5 ננומטר, מפלחת את האוויר. טוב, את הוואקום שאין שם, אין אוויר בכלל. אולי זה ישמע כמו סצנה מסרט מדע בניוני, אבל זה הרגע שבו The Great Power Race אולי קיבל את התפנית הכי חדה בעלילה, וכל הכלכלה שלנו הולכת להשתנות בגלל הדבר הזה שנראה כמו אוטובוס. עד עכשיו, המשוואה הייתה הכי פשוטה שיכולה להיות. אתם רוצים שבבים מתקדים ל-AI, אתם חייבים מכונות EUV ליטוגרפי. ליטוגרפי.
רגע, שנייה, אנחנו מדברים על שבבים? על מה אנחנו מדברים עכשיו?
כן, שבבים. תקשיב, יש רק חברה אחת בעולם שיודעת לייצר את המכונות שמייצרות שבבים, אוקיי? קוראים לה ASML, והיא נמצאת בכלל בהולנד. אוקיי? האמריקאים אגב דאגו שהיא לא תשלח אפילו בורג לסין. המטרה הייתה לייבש את תעשיית השבבים הסינית ולהשאיר אותה במינימום עשור אם לא יותר מאחורה. אז מה קרה? בדיוק ההפך. במקום להיכנע, סין הקימה את הגרסה שלה לפרויקט מנהטן. השקיעה מיליארדים וגייסה את המוחות הכי מבריקים שיש לה כדי לעשות reverse engineering לטכנולוגיה הכי מסובכת על הפלנטה. והיא באמת מסובכת. אין הרבה חברות שיודעות להחזיק אותה, אגב, אין הרבה חברות, אגב, אחת מהן זה אינטל, כן? זה ברמה, צריך להיות ברמה הזאת. אני חושב שגם אינטל לא באמת עושה את כל הדברים האלה. אז הדיווחים האחרים מדברים על כך שחברת כמו SMEE וואוי הגישו פטנטים שמראים שהם פיצחו את השיטה. האתגר הגדול ב-EUV הוא לא רק לייצר את האור, אלא לשלוט בו. אנחנו מדברים על מערכת מראות בדיוק של אטומים, אוקיי? שצריכה להקרין סרטוטים זהירים של סיליקון, על הסיליקון, בלי שום טעויות. המערב עצמו בנה על זה שזה טכנולוגיה קשה מדי בשביל שמישהו יעשה, ואי אפשר כנראה להעתיק את זה. אז אולי מכונה חדשה עדיין לא מוכנה לייצור המוני ב-2025 השנה, אבל תחזיות מדברות של 2028 או 2030, עד אז אנחנו כבר נתחיל לראות כבר את מעבדות הצ'יפים מתחילות לרוץ שם בסין. אבל המסר הוא ברור לחלוטין, החומה נפרצה, היכולות דברים. אוקיי? אז בוא נגיד רגע איזה משהו בשביל להבין איך זה עובד שאנחנו מדברים על הדברים האלה. אז כדי להבין למה זה כזה ביג דיל, צריך להבין מה המכונה הזאת עושה. אוקיי? EUV זה לא סתם פנס גדול שיודע להוציא אור במהלך. צורה כזאת. בשביל ליצור את האור הספציפי הזה, יורים לייזר סופר חזק על טיפה מיקרוסקופטית של בדיל, אוקיי? שטסה באוויר. הלייזר פוגע בטיפה פעמיים. פגיעה ראשונה משטחת אותה בצורה של פנקייק, והשנייה מעדה אותה לפלזמה בטמפרטורה של 220 אלף מעלות. בערך פי 40 יותר חם מפני השמש. אז החלק הקל, וזה עוד החלק הקל, אוקיי? הפלזמה הזאת פולטת אור בגל אורך של 13.5 ננומטר. זה כל כך קטן שכל דבר יכול לבלוע אותו, אפילו אוויר. ולכן כל התהליך חייב לקרות בתור וקום מוחלט. מכאן האור צריך לעבור דרך מערכת מראות בלתי אפשרית. אם חשבתם שפאזל של מראות שנכנסים ולא יודעים לחצת, תקשיבו לדבר הזה. המראות האלה כל כך שטוחות, שאם הוא מגדילים את כל המראות האלה, enlargement, אוקיי? לגודל של גרמניה לצורך העניין, ההר הכי גבוה שהיה במראות האלה, היה בגודל של מילימטר אחד בלבד, אוקיי?
רגע, לא הבנתי כן? כלום. תסביר לי עוד
הפעם. המראות האלה הם כל כך שטוחות ברמת ה... ברמה של...
אנחנו, רגע, אנחנו מדברים על מכונה שהיא מייצרת שבבים. על ידי שימוש בלייזר.
היא מייצרת מערכת שמייצרת שבבים.
הבנתי, אנחנו נהיה מכונה שמייצרת מערכת, שהמערכת אמורה לייצר שבבים. ובשביל לייצר את המערכת הזאת, למכונה יש מראות שנמצאות בשיפועים הזויים לגמרי כמו מבוך גדול.
היא בעצם ככה, לייזר, היא בעצם מנהלת את הלייזר, לאן הוא ילך? עם המראות.
לאן הוא ילך, הבנתי. והלייזר בעצם, המשימה של הלייזר הזה, היא לטוס בתוך וקום, לפגוע בשתי טיפות, שהיא אחת משטחת, ואז השנייה... אז אותה טיפה, סליחה. פעם אחת משטחת אותה, ופעם שנייה מרתחת אותה, נכון?
כזה.
ואז, כן. ואז בעצם, אחרי שריתחנו עם לייזרים את כל הטיפות, ניתן לייצר, יוצאת, האוטפוט, זה מכונה, שיוכדה לייצר שבבים.
זה בעצם ליטוגרפיה, אנחנו מייצרים פה משהו שלא היה קיים על ידי פיסול, תקרא לזה פיסול בבדיל. זה המונח המונח. אם מישהו עבד פעם עם מדפסות תלת ממד וראה שאפשר להדפיס תמונות במדפסות תלת ממד, זה ליטוגרפיה. זה הבסיס אוקיי. של ליטוגרפיה.
אוקיי. כן. אז בעצם מה שאתה בא אומר פה, אתה אומר שהחלק הזה של הגלובוס פיצח שיטה, שהולכת להחזיר אותם כנראה למרוץ הזה של שבבים, שעליו בעצם כל הכלכלה הגלובלית היום בעצם מתעסקת.
נכון. אם אנחנו דיברנו שהאמריקאים הם המובילים בלי עוררין בכלל במרוץ הזה של AI, דיברנו על זה שהאירופאים הם אפילו לא מקום, הם כאילו הם אפילו התחילו את המרוץ, אוקיי? אגב, השבוע...
הם עדיין קושרים נעליים ולא פתוחים איזה שרוחים הם רוצים שיהיו.
הם עדיין קושרים את השרוחים של מה שהם כתבו לו, החוק ה-AI הזה נגד רגוליישן, עכשיו זה נכנס לתוקף, זה השרוחים שהם סוגרים עכשיו, והיחידה שיכולה להתמודד מול ארצות הברית היא סין. סין יש לה הרבה יותר פטנטים עכשיו שהם רושמים ב-2025, יש להם הרבה יותר אנשים שעובדים על AI, יש להם הרבה יותר כסף שרץ, המדינה פשוט לוקחת כסף ומעיפה אותם, ארצות הברית הלכה למדינות אחרות, בשביל טראמפ הלך לכיסים אחרים להביא כסף, וגם הכיסים שלו, אבל כי צריך המון כסף. סין אומרת, אני אשקיע כרגע, עוד מעט יבואו עוד חברות, אז גם החברות משקיעות, גם סין משקיע, זה הפרויקט מנהטן הענק הזה.
רותם, אפשר
אבל
לומר
אני רוצה להגיד בעצם... עוד משהו. דיברת על המרות האלה? המרות האלה שטוחות ברמת אטומים. זאת אומרת, בנו אטומים שיצליחו לקבל פולס של אור ולהחזיר אותו חזרה. אוקיי? זאת אומרת, ברמת אטומים היא ישרה. זאת אומרת, אם תיקח את המראה הזאת שהיא בגודל כלום ורבע, 2 סנטימטר, ותגדיל אותה לגודל של, לא יודע, 500 קילומטר, ההר הכי גבוה במראה הזאת יהיה 1 מילימטר.
כן, כן, כן.
תבין את הפרופורציות של הדבר הלא הגיוני הזה.
אבל אני אגיד לך מה אני שומע בעצם. כן. אני שומע שאנחנו צריכים להיות הרבה יותר ערניים, אני אומר אנחנו, כל אחד יחשוב אם הוא נכנס לתוך הקטגוריה הזאת או לא, לגבי מה שנקרא לו אולי, תן לזה את המונח משאבי טבע. כלומר, מתוך מה שאתה אומר לי, ומתוך הקפיצה הזאת והשינויים והמשמעויות, אני מבין שמשחק בעצם של העשור, הבא, נקרא לזה, הולך להיות על, על, על משאבי טבע. אם לא ישנו את הגישה הזאת של, שעכשיו, הדרך שבה נוצר המוצר הפיזי, מי שישלוט בשוק השבבים, במידה ובאמת מה שאתה אומר מתקיים בצורה שניתן לשכפל אותה ללא עזרה חיצונית, זה אומר שרק הגופים שמחזיקים את אותם משאבי טבע, או מדינות נקרא לזה, הם יהפכו להיות המדינות ששולטות בקונספט הזה שנקרא שבבים, אי נוח, בינה מלאכותית אולי? יכול להיות?
כן, זה לגמרי. אז בוא נסתכל רגע על הדבר הזה, ונסתכל כמה באמת משאבי טבע צריך. אז הדבר הכי בסיסי שאנחנו צריכים, צריכים סיליקון, אוקיי? חייבים סיליקון, זה משאב. אנחנו צריכים נחושת, צריכים קובולט, צריכים פלדיום, אוקיי? צריכים גליום וגרמניום, צריכים אינדיום, אוקיי? ותרכובותיו, אוקיי? אנחנו צריכים אלומיניום, אוקיי? ואם אנחנו כבר מדברים פה ברמה של סביבות שרתים, אנחנו מדברים על ניודימיום ודיספורזיום וטורביום, אוקיי? שהם נמצאים אגב במנועים, עברים מדויקים ומכלולים מגנטיים בדאטה סנטרים שמפעילים AI, אוקיי?
אני מרגיש כאילו לקחת פשוט עכשיו איזשהו צ'יפ וקראת, והסתכלת אחורה על הרכיבים, ועוד רגע אתה אומר לי גם, ותמציאות טעם וריח.
אם אתה חש בחילה, שלשולים או כאבים, זה חלק מהעניין הזה, אוקיי?
זה חלק מתופעות לבית.
איתיריום, אירופיום, אוקיי? עכשיו צריך להגיד שהדברים האלה, כשאנחנו מדברים על צ'יפים של AI, או בכלל צ'יפים כתעשייה, ואנחנו אומרים איזה דברים אנחנו צריכים לצ'יפים, אנחנו חוטים למטרה האמיתית שלהם, ובגלל זה אני קראתי את כל הרשימה הזאת. המטרה האמיתית, בשביל לעשות מערכת שנותנת לך AI, אם אנחנו רוצים להסתכל בעולם של NVIDIA, אז A100 או A200 שלהם, שזה כאילו מה שהם מוכרים, הם לא מוכרים צ'יפ של AI, הם לא מוכרים את הקודה הזה שלהם, וזה לא משהו שאתה קונה צ'יפ, אתה אומר, כמו פעם, אתה זוכר שהיינו הולכים לחנות מחשבים, היינו קונים צ'יפ של אינטל, את ה-CPU, קניתי, אוקיי, עכשיו אני צריך את כל השאר. הם מוכרים לך כבר מארז מלא, קומפלט, ויש שם מעברים, ויש שם מבדדים, ויש שם טרמי, ויש שם מיליון ואחד דברים, שכבר מנהלים את כל התהליך הזה, זה כבר מחשב קומפלט, אבל מפלצת. אז זה לא רק הצ'יפ עצמו, יש פה עולם שלם של דברים שצריך להכין, בשביל אינפרסטרקצ'ר לדבר הזה, אוקיי? אז
אני חושב,
זה,
אני
זה
חושב
עולמות
ש...
שלמים של דברים.
זה עולמות שלמים, אני חושב שמה שנקרא, בשביל מי שלא... לא נמצא ועובד בצד של הצ'יפים, הדבר הזה, הנורות מה שהעלית פה צריכות להדליק, זה בעצם איך האירוע הזה הולך להשפיע על השוק הגלובלי. זה לפחות מה שאני לוקח מתוך מה שאתה מספר פה. זה משמעותי מאוד לגבי, אני חושב על גבי הכסף של כל אחד ואחד מאיתנו, זאת לא המלצה לשום כן. דבר, אבל בהסתכלות קדימה וההבנה של המשחק הזה של בינה מלאכותית ולאן הוא הולך, ומי הולך להיות איפה, כמה, למה ואיפה, על מי אנחנו מאמרים במרכאות, אני חושב שזאת הרמה שצריך לרדת אליה ולהבין אותה, כדי להבין באמת את הכוחות שהולכים להשפיע על השוק, בשנתיים שלוש הקרובות כבר, כלומר זה לא משהו שהוא רחוק מאוד, אלא מה שאני מדבר עליו זה משהו שאנחנו הולכים לראות את ההשפעות שלו מאוד 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 מהר. זה יהיה אירוע מעניין. רותם, במעבר
אגב,
אחד
המדינות, לפני שאתה אומר מעבר אחד המדינות, רוב המשאבים האלה שדיברנו עליהם הם נמצאות במספר מאוד מאוד קטן של מדינות.
מאוד קטן, כן נכון, לא אמרנו את זה,
מי המדינות האלה? סין כמובן הראשונה, שהיא יושבת על, אני לא יודע על מה יושבת, אבל יש שם הכל, ליטרלי הכל. אחריה יש קונגו הדמוקרטית, צ'ילה, אוסטרליה וארצות הברית. אלה מדינות שהכי הרבה מצליחות למכור ולייצר משאבים.
לא, לייצר, מחפש משאבי טבע ולקרות אותם.
כן.
טוב, יאללה רותם, במעבר חד 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 אני רוצה לספר לך על שלוש הכרזות, ארבע הכרזות מאוד מעניינות שאולי מסמנות באיזשהו מובן את הקו שאנחנו הולכים לראות בשנת 26. הקו שהולכים אליו, וגישה שאני חושב שהרבה יאמצו. אז ההכרזה, הראשונה זה לא בדיוק הכרזה, זה פריימוורק חדש, פריימוורק בשם בלום של אנתרופיק, שזה בעצם, נקרא לזה מערכת, זה לא יודע, זה פריימוורק, מערכת, נערף, לא משנה. קיצור, בלום, המטרה זה למדוד ולהציג איך מודלים התנהגותיים משתנים לאורך אינטראקציות ארוכות. אוקיי, אז נכון, אתה מדבר עם ה-AI הרבה זמן, והוא כאילו משתנה תוך כדי תנועה. קצת מצחיקתי שאנתרופיק מוציאים את הדבר הזה, כי כל מישהו משתמש ב-20 דולר, בטוח תמיד מגיע עם קלוד לנקודה הזאת של הוא התעייף, והוא לא יכול לענות לך יותר, ותחזור בעוד כמה שעות, ונגמר לך קונטקסט ווינדו, או משהו כזה. אז כאילו זה קצת מצחיק שהם עובדים על איך זה משתנה לאורך הדרך, אבל סבבה. זה לא מדובר על מבחן ביצועים, כן? מדובר על מערכת שמראה איך מודלים בעצם נודדים במרכאות בהתנהגות שלהם כשהשיחה או המשימה נמשכת. בסדר? איפה הם רואים, איפה אנחנו רואים הסתה של התגובה לאורך זמן, או מהצד השני, סוג של שיפור עצמי של ה-AI תוך כדי הבנה טובה יותר של מה שאתה רוצה. אז בלום זה סוג של מערכת פריימוורקית שהמטרה שלה היא לעזור ל-AI שלך תוך כדי שאתה מדבר איתו, להבין טוב יותר מה אתה רוצה מהחיים שלו, ושהוא יבין טוב יותר איך לעזור לך.
זה okay. עובד, אנשים בדקו, אפשר להגיע לזה, אפשר לעשות עם זה, כאילו זה כבר ישים?
זה חדש. ממש, זה עם העיניים.
חדש ומחודש.
Okay. אנחנו בטח נשמע בקרוב מהקהילות השונות איך זה עובד, לא עובד. אבל הגישה היא גישה נכונה, בסדר?
אני אוהב את זה. בוא נספר לך על משהו גם חדש. מטה שחררה לעולם את סם אודיו, שזה אח החדש והמוכשר במשפחת הסיגמנט אניתינג, ואם עד היום היה להם כל מיני מודלים שידעו לזהות חתול בתמונה ולגזור אותו החוצה, המודל החדש לוקח את היכולת הזאת לעולם השמע. ומאפשר לנו לבודד כל צליל מתוך תערובת מורכבת של רעשים, וזה לא סתם עוד noise reduction קלאסי, שפשוט מנמיך את הווליום של המזגן ברקע, כמו שעכשיו קורה אצל עומר או אצלי. מדובר במנתח כירורגי שיודע להבדיל בנביחה של כלב, צפצוף של מכונית, סולו של גיטרה, ולשלוף בדיוק את מה שאתם ביקשתם. הקסם האמיתי פה הוא המולטימודל אינפוט, שבניגוד לכלים ישנים שדרשו להתעסק עם תדרים וגרפים, שאני סניתי את זה, פשוט סניתי את זה, כל מה לשחק עם הגרפים שם באדוב אודישן, סם אודיו עובד עם פרומט שכל אחד יכול להבין, ואתם יכולים להקליד לו טקסט פשוט כמו תוריד את הנביחות של הכלב, או לסמן לו על גבי ציר הזמן את הקטע בעייתי, אבל השוס האמיתי, אם יש לכם וידאו, אתם פשוט יכולים להקליק על הגיטריסט שמופיע בפריים, אני חושב זה אחד הפיצ'רים הכי מגניבים שאני שמעתי, והמודל עצמו יבין לבד שאתם רוצים לבודד את הסאונד של הכלי הספציפי הזה, וזה מתאפשר בזכות ארכיטקטורה שמשלבת טקסט אינקודר, ויז'ואל אינקודר ואודיו אינקודר, שעובדים בסנכון מלא כדי להבין את ההקשר המלא של הסצנה. אני צריך להגיד ש... זה הולך להיות מטורף. אני עד היום, אני יודע שבסונו יש להם את האודיו, יש להם את הסטודיו שאפשר בעצם לפרק את כל מה שהם עושים, אבל זה רק מה שהם עושים. זאת אומרת, מאחורה יכול להיות שהם כבר בונים, מכינים את זה למודל, בוא תפרק לי את זה לכל הכלים וכל הדברים, פה הם יכולים פשוט לקבל MP3 או Wave, ולעשות את הדבר הזה בצורה מושלמת. אגב, אם מישהו פעם מקליט פודקאסטים, אני כבר מקליט פודקאסטים, נראה לי כבר עוד מעט 4 שנים, אני נכנס לשנה אולי חמישית, אני כבר לא יודע, כבר איבדתי את זה, אני צריך לבדוק. אז פעם היינו מקליטים פודקאסטים בשוט אחד, זאת אומרת, כולם היו מתראיינים ומדברים על שוט אחד, על אודיו אחד, סטרים אחד. והדבר הזה בעצם יכול לעשות הפרדה.
זה לא שוט אחד?
לא, זה מקליט בעצם על שני סטרימים נפרדים, שאז אנחנו מחברים אותם לכדי שוט אחד.
יש כאילו את הסטרים אבל... שלי ויש את הסטרים שלך, ואז בסוף מי ששומע את זה מקבל את זה
פשוט.
באחד על השני?
הרעיון הוא פשוט. הרבה מהחברות שעושות דיבוב או כתוביות, הן יודעות להבדיל לפי הכל בין אותם אנשים שמדברים, ואז להגיד דובר אחד, דובר שתיים, דובר שלוש, זה משהו שהיום כבר מקובל ב-2025, פה המערכת יודעת להפריד לגמרי, זאת אומרת, אני יכול להוציא בכלל מישהו מהתוכנית, אני יכול להכניס מישהו לתוכנית, אני יכול לעשות מה שאני רוצה לטקסט, שזה בהחלט מטורף, ואם אתה לוקח את זה, פלוס הייג'ן או 11 Labs, אתה יכול גם להמציא בן אדם בתוך התוכנית שלנו, ואנחנו שלושתנו מדברים איתו, וזה יכול לשמע ממש אמיתי. תקשיב,
אני הראש שלי דווקא לוקח אותי, עולם האודיו
עובר פה משהו מטורף.
אני דווקא הראש שלי לוקח אותי למקום, קצת כמו שאמרתי בתחילת הפרק שלנו, הנושא הזה של מהו input, אמצע, output. input זה שנקרא sound, slash voice, slash whatever, הוא ולידי לחלוטין כתהליך של input, אמצע, output. כלומר, זה מה שאתה דיברת ונתת דוגמאות מהעולם האומנותי, נקרא לו, בסדר?
כן.
אבל זה נוגע בסוף בכל מקום בעולם. זה רלוונטי לכך רובוטים, בסדר? הרובוט הקלאסי שיש לכולנו שנקרא אוטו. שים את זה על מחשב האוטו, שהמחשב מסוגל להקשיב לעצמו ולשמוע את החלקים המכניים שעכשיו עושים קצת שטיקים וטיקים ולא בדיוק, והמשאבה הזאת והדבר הזה שלא החלפת ולא השקעת בטיפול שלך, אז עכשיו יש, וזה מרצה.
אני חושב כבר דיברנו על דבר כזה.
כן, אלינו זה נקודה. ואם עכשיו, עוד פעם, זה יכול להיות על כל סוג מכונה whatever, זה יכול להיות על כל, על מצלמות שזה יושב בתוך המצלמה, וזה מבודד את הרעשים כדי להבין מה הגיוני ומה לא. זה ולידי לחלוטין, זה מה שאני מנסה להגיד, ואני חושב שפה דרך אגב הולכים להיות היוזמויות, סלש סטארט-אפים, סלש whatever, זה מי שיצליח לפצח את החשיבה הזאת, שבאה ומגדירה מחדש מהו input ולידי, בתוך use case שמתרחש בעולם האמיתי, ומה שסם מאפשר לנו זה
תקשיב, זה מרשים ביותר. תקשיב, העלית לי עכשיו פה להנחתה, כי שני אנשים שלחו לנו הודעות בספוטיפיי, שמדברים ספציפית על רג. אני אקריא רגע אחד מהם, רותם ועומר היקרים, שום פרק לפנטיון, מת על הכימיה ביניכם, לפרק סיכום שנה, אחד הנושאים הבעייתיים ברג זה שתמיד ה-POC עובד, proof of concept, אבל כשעוברים לסקייל הגבוה, הכל מפסיק לעבוד כמו שרוצים. הרחיבו את הנושא ברג evaluation תוך שימוש ב-LLM as a judge, נושא סופר קריטי בארגונים שרוצים רג טוב. אוקיי, רגע, שנייה. השני, ואני אענה על שניהם ביחד. היי, האזנתי לפרק האחרון שלכם והיה מאוד מעניין, במיוחד מעניין אותי כל הנושא של Vectorize Insight. עכשיו על שאלה. אני מתוכנן מוצר חדש וחשבתי להשתמש ב-Vectorize Insight כדי לרכז את כל החומר על המוצר במהלך הפיתוח. האם לדעתכם Vectorize Insights, וואי, הוא כותב את זה הרבה, מתאים לזה, ואם כן, איפה אני יכול למצוא הנחיות עבודה איתו למתחיל?
רגע, רותם, לפני שאתה עונה, אנחנו צריכים לעשות פה רגע לדעתי מילון מושגים. בסדר? מה זה כל מה שאמרת עכשיו? כן, מה לעשות? אז Vectorized Insight, זה דרך...
זה רג.
כן, זה דרך מכובסת אחרת להגיד רג. אני אוהב את המונח, אבל זה פשוט רג. אז מה זה רג? רג, Retrieval Augmented Generation, בעברית פשוטה. תביא את ה-PDF, תן לי לקרוא אותו, אני אתן לך תשובה. תביא לי את כל את ה-PDF ואת האקסל ואת הזה, אני אלך, אני אסתכל מה כתוב שם, אני יחשוב על זה ויחזיר לך תשובה. זה רג. רג evaluation, זה כמו שזה נשמע, פשוט היכולת להעריך את התוצר הסופי שנותן לנו הרג. ו-LLM as a judge, בעצם בואו נדמיין את זה כעוד חבר צוות במשלוח, במרוץ שליחים הזה, שהוא זה שמקבל, זה LLM שמסתכל רגע על התוצר, והוא השופט, וזה שופט שאומר האם זה תשובה טובה או לא טובה, מה מגדיר טוב או לא טוב, זה כבר מי שכותב את הפרומפט, ומגדיר איך נראה האוטפוט שהוא מחפש לקבל, יגדיר...
בוא נשים פה את הדברים על השולחן. יש לנו מצד אחד את הבדיקה הוויזואלית. זאת אומרת, שאנחנו עושים רג, אנחנו מקנפגים רג, אז אנחנו רוצים להתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות. האם אני אשאל אותו שאלה, אני אקבל את התשובה, ואני אבדוק אם הדבר הזה הוא ולידי לגבי מה שיש לו. כי בעצם רג זה לקחת טקסט ולהמיר אותו לאמבדינג. אמבדינג זה דאטאבייס, זה סוג של דאטאבייס שעובד בצורה וקטורית, מספרית, שבעצם מה שחשוב לנו שמה זה לעשות את החיבורים בין אותם דברים. זאת אומרת, אם אני מדבר על חנוכה, אז חנוכה מתחבר גם לחגים, ואם זה חגים, אז פתאום חנוכה וראש השנה יש להם, יש להם קשר אחד עם השני, אבל הקשר הרבה יותר חזק, כי בשניהם יש חופש מהלימודים, מה שעומר עדיין לא יודע, והילדים בבית, ופתאום יש פה קשר מאוד מאוד חזק לגבי, אתה שאלת על חנוכה, והוא מתחיל לבדוק לך ולהגיד לך מה לעשות עם הילדים, זה בדיוק vectorized database, זה בדיוק החיבור הזה שאנחנו רוצים. אז אם אנחנו מסתכלים על כל הדברים האלה, אנחנו צריכים להסתכל לפחות ברמת ה-POC שלנו, משלושה כשלים שאנחנו רוצים להסתכל עליהם. הדבר הראשון זה המערכת שלפה מסמכים לא רלוונטיים בכלל. זאת אומרת, בכלל לא היה נכון.
שאלנו שאלה והתייחסה למסמכים אחרים, לא למה שביקשת.
זה בדרך כלל מתקשר לדבר שקוראים לו רנקינג. אם אנחנו יודעים שחנוכה וראש השנה יש בהם קשר, הקשר הזה הוא מספרי. יש פה מספר, רנק, אוקיי?
ניקוד, ניקוד.
מישהו צריך לעשות אותו רנק הזה, שבעצם יכניסו ויחבר את הדברים האלה.
מה שכן, רגע, חשוב להגיד
שעושה את הדבר הזה.
יש גם מודל שעושה את הדבר הזה, וגם יש שיטה שלמה של, של מי שזה באמת מעניין טוב והולך להיכנס לזה, שיטה שלמה של, של יצירת בצ'ים, כדי לתת רנקים על הבצ'ים האלה, כדי שאנחנו, מודל ידע לאן הוא פונה בכלל.
שנייה רגע. דבר שני,
לא בסדר, אבל אוקיי, כאילו...
כשאנחנו מדברים על, על פטיגנס, למשל, אז המודל ממציא לנו פרטים שבכלל לא מוציאים בטקסט שהוא שלף. עושה לנו עזיות או שקרים, כמו שעוד עומר אוהב להגיד. והדבר השלישי, זה המודל ענה על תשובה נכונה עובדתית, אבל זה לא מה ששאלתי. בשמקרה, אתה יודע, החולה מת, אבל הניתוח הצליח, כאילו כזה. אז בדרך כלל מה שנותנים לדבר הזה, לוקחים איזשהו LLM, איזשהו מודל, ואומרים לו, בוא אתה תעשה בשבילנו, כי בקטן, ב-POC שלנו, שעשינו, לא יודע, 20 מסמכים, זה עובד נפלא. עבדנו, בדקנו, הצלחנו לשנות. יש לנו אפילו מודל שעושה re-ranking בשביל לחבר מחדש את הדברים שקשורים לפי דברים חדשים שכבר יש לנו, שזה מדהים. אבל מישהו צריך גם לבדוק ולשאול את הדבר הזה שאלות ולראות שהתשובה באמת נכונה, אוקיי? אז הדבר הזה באמת קוראים LLM as a judge. אז ובעצם אנחנו לוקחים איזשהו אחד כזה ואומרים לו, תקשיב, אלה השאלות, אלה התשובות, אלה הדברים שאנחנו רוצים. בוא תתחיל להריץ עכשיו 10 שאלות, תראי לי אתה מה התשובות שאתה, שנראות לך שצריך, תתחיל לשאול עכשיו אותו, אנחנו נגיד לך אם זה נכון או לא נכון, ואחרי 10, 15, 20, 100, 200, 1000, 5000, מיליון, שנענה לכם, נגיד לכם זה נכון או לא נכון, אתה תוכל להמשיך הלאה. אתה לא באמת צריך אותנו, אנחנו סומכים עליך הרלה, אוקיי? אז בדרך כלל אנחנו אומרים לו שיצא דירוגים בצורה של מ-1 עד 5, עד כמה התשובה מבוססת אך ורק על ההקשר המצורף, או אם יש מידע, אם יש מידע חיצוני, אוקיי? או להוריד נקודות, אם אין באמת תשובה טובה, אין הקשר, אין חיבור לרג, אין דברים כאלה, אוקיי? אז אם אתם רוצים לדעת שניכם איך מתחילים, אני הייתי מתחיל בפרמורק פתוח, כמו Deep Eval, או RAG-AS, או RAG-AS, RAG-AS, שהם בעצם שני פרמורקים שמאפשרים לכם להריץ מבחני LLM as a judge בצורה אוטומטית, אוטונומית, ואתם מקבלים אחלה דשבורד בשביל לבדוק אם הדבר הזה עובד או לא.
דרך אגב, חשוב לי להגיד, ברמת ה-POC רותם, גם GPTs, whatever, למיניהם, עובדים בדיוק ככה. כלומר, מי שבא ואומר, זה נשמע ממש מגניב, איך אני עושה את הדבר הזה? אני לא מבין כלום בפיתוח של בינה מלאכותית ולהיכנס עכשיו לאימון מודלים, הכל בסדר. כנסו לצ'אט GPT, תפתחו GPTs, כנסו לקלוד, תפתחו פרויקט, זה הגישה שם בסופו של דבר. ברור שאתה מוגבל, אתה מוגבל בהגדרה, כי אתה מוגבל במה שאתה עושה.
כשאתה נכנס לפרויקט, ג'ם או GPTs,
אבל זו הגישה, זה גם משם אפשר לנהל את זה.
הם עוברים לאמבדד לגמרי.
בדיוק, ואני אגיד רגע רותם, שבתור מישהו שהתנסה גם עם נושן, אם אנחנו מדברים, שם נגיד, זה עובד כן בסקייל הרבה יותר גדול, ועובד לא רע בכלל, הם ממש משתפרים שם. אז מי שעכשיו מגיע, נמצא בשלב הזה של אני רק מתחיל, אני רק מתחיל לבנות את ה-knowledge base שלי, את הדאטה בייס שלי, את המשהו, והוא מחפש את עצמו, אז לעבוד עם Notion גם נותן את, נקרא לזה את החוויה בסדר הזאת, ולדעתי הם הולכים לשם, כי כל מה שדיברנו עליו לאט לאט יהפוך להיות מאוד קליקבילי, מאוד פשוט, מאוד קל, זה לא משהו שנצטרך לבנות ולהתאמץ. לסיום רותם, אני רוצה לתת לך, לספר לך על בדיוק בהמשך למה שאתה סיפרת לנו פה, ש... אני רואה את הגישה הזאת של לייצר מודלים שהם זוכרים טוב יותר, מבינים טוב יותר, ולא בהכרח חכמים יותר, כגישה שהולכת ללוות אותנו בכל השנה הבאה. ואולי אנחנו נרחיב על זה באמת בפרק הסיום, סיום השנה שלנו בשבוע הבא, אבל לעכשיו, כדי להנחית בדיוק מתוך מה שאמרת, עוד קצת גוגל, כי ככה, אז גוגל הוציאו את מה שהם קוראים לו T5, מודל חדש, דור חדש של מודלים, מודלים T שנקראים T5, שמתיישבים על גמא 2, גמא 2 זה המודל האופן סורס שיש לגוגל, והוא ממוקד בקריאה ובהבנה של קלטים ארוכים ומסובכים, לפני שהוא מתחיל ליצור תגובה.
גוגל הוציאו מחקר שמתחילה ב-T, סתם
כן.
מעניין.
מעניין, מעניין מאוד. הרעיון הוא, לפני שמייצרים טקסט, חובה להבין לעומק מה יש בתוך הקלט, במיוחד כשזה מבולגן, מורכב או ארוך מאוד. אז T5, גמא 2, מודל אופן סורס חדש, בדיוק בשביל מה שאתה הסברת עכשיו, למי שהולך ובונה את זה בידיים, שווה מאוד לבדוק את זה. וזהו, אגב, אני חושב שבכללי כל החברות...
וקטורייז אינסייט, כן להשתמש, ממש כן, ולהשתמש. אני חושב שהיום הכי קל בעולם, גוגל מאפשרים, אני מרגיש שהתוכנית שלנו של גוגל, זה פשוט לא טוב. פיינקון, יש להם אחלה רג, שמלא משתמשים בו.
גם מיסטרל AI יוציאו OCR, יש להם יופי של עבודה.
אנחנו כן, אנחנו באמת, כאילו, די, גוגל, go away. זהו, נגמר.
פויה, פויה.
זה החוצה. כן. לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להגיד לכם, שבוע הבא יש לנו פרק אחרון לשנת 2025, ואני רוצה לבקש ממכם, תכתבו לנו על מה אתם רוצים שיהיה השיר, מה היה הכי חשוב לכם השנה שחשוב להכניס לשיר של סוף השנה, שיר שמסכם את השנה של 2025, מה לשים בו, איזה אלמנטים, מה הדברים הכי חשובים שהיה לנו בפודקאסט, שבה היה לנו בעולם של הזה של AI. תרשמו לנו, אני סקרן בטירוף, ונעשה שיר לפנתאון.
נשמע טוב, נשמע מרגש.
אני רוצה להודות גם לעומר הררי, אני רוצה להודות גם לכם, שים לנו לייק, תקשיבו, אתם שומעים את הפרק, את הפרקים שלנו, בלי לעקוב אחרינו, תעקבו אחרינו, זה כזה פשוט. פשוט לוחצים.
ממש פויה.
פולו. ואחרי זה מפעמים, יש איזה פעמון כזה מגניב.
יש פעמון, ואם אתם לא רואים את הכוכבים, זה נמצא בשלוש נקודות, לוחצים שם על שלוש נקודות ליד, ואז רואים שם את כל ה...
ממש.
יש איפה לשים את הכוכבי. רותם בר, תודה רבה לך על עוד פרק מרתק. חברים, אנחנו נהיה פה שוב גם בשבוע הבא.
תהיו טובים, גם לאחרים. אנחנו נתראה בשבוע הבא. יאללה ביי!
יאללה ביי!